رو بر کن یامرو انت داشتشه حق کن یا دوها به حق کن یه شم حقا به حق کن یامرو به حق کن یامرو انت داشتشه حق کن یا دوها به حق کن یه شم بحوها به حق کن به حق کن به حق کن یامرو این کدوش کشه هر کل یا دوخه به هر کل یه شم به حوخه به هر کل به هر کل به هر کل یا مرو این کدوش کشه به هر کل یا مرو به هر کل یا مرو این کدوش کشه حق کن یا دوخا به حق کن یه شم حقا به حق کن یا مرو به حق کن یا مرو این قداش کشه حق کن یا دوخا به حق کن یه شم بخوخا به حق کن به حق کن به حق کن یا مرو این قداش کشه حق کن یا دوخا
ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב לעילוי נשמת דוד בן חנה, ולהבדיל תמרה בציפורה, רפואה שלמה מהרה. שלמה בן תמרה ונורית מזל בתקווה יזכו לזרע קודש בר קיימא, בית של תורה וזיכוי הרבים. הערב יהיה גם לעילוי נשמת הוריי, מנוחתם עדן, אמן. היום נלמד מצווה מיוחדת שאנחנו נתקלים בה כנראה כל יום, אבל לא מודעים עד כמה היא חשובה ועד כמה היא מסוכנת. יש מצווה לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה הגדר, מה המהות, מה הכללים, מה הפרטים, מה החומרה, מה העונש, ונוכל להבין להלכה ולמעשה מה עושים. הכוונה הפשוטה לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה לא להניח מכשול לפני עיוור. עיוור זה לאו דווקא מי שאינו רואה בשתי עיניו, אלא מישהו עיוור מדבר מסוים, לא יודע. חכמים זכרונם ברכה קבעו בזה שני חלקים. לא להכשיל את השני בנתינת עצה שאינה הוגנת לו ואינה טובה עבורו. דיינו, אם אתה נותן עצה לאדם שהעצה הזאת היא לא הגונה לו וגם לא טובה לו, אתה עובר על איסור מן התורה. לפני עיוור לא תיתן מכשול. ועוד דבר, שאסור להכשיל את השני בעבירה. בספר החינוך מצווה רש למד ב' אומר, לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה, אבל ניישר אותם כשישאלו עצה, במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה, שנאמר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. בא אליך בן אדם אומר, תגיד לי מה אני עושה במצב כזה וכזה? אם אתה יודע לענות לו, ואתה בטוח שמה שאתה אומר לו זה הגון בשבילו, ושהעצה היא נכונה וטובה, אז תגיד לו. אם לא, אתה עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. בלשון הספרה, בלשון הספרה בקדושים פרשה ב' כתוב, לפני סומה בדבר והיה נוטל ממך עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו. ממשיך בספר החינוך ומבאר את ענייני המצווה ומסיים. המצווה הזאת נוהגת בכל מקום, דיינו בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום, בכל זמן. זה לא היה פעם, זה היה היום בבוקר, זה כל הזמן, זה גם יהיה מחר, כל החיים, תמיד. המצווה הזאת נוהגת בזכרים ובנקבות. זאת אומרת, כולם חייבים במצווה הזאת. ועובר עליה, והשיא את חברו לדעת עצה שאינה הוגנת לו, או סייע אותו בדבר עבירה. זאת אומרת, מתי אדם מתחייב בדבר הזה? אם הוא ייתן עצה שאינה הגונה, ואם הוא יסייע לו בדבר עבירה. זה נקרא שהוא נתן מכשול לפני עיוור. בתוספת ביאור כותב החפץ חיים, זכר צדיק וברכה, בספר המצוות הקצר, מצוות לא תעשה לא להכשיל חברו בשום דבר, שנאמר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. כלומר, אם הוא עיוור בדבר ובא לשאול עצה, לא ייתן לו עצה שאינה הוגנת. זה כולל כל דבר, בין אם זה עצה בענייני העולם הזה, בין אם זה בענייני התורה. ואסור להביא או לעזור או לסבב לחברו עבירה. אם אתה גם עוזר לו בדבר שהוא עבירה, אם אתה מסבב שהוא יעבור עבירה, אם אתה מביא אותו לידי עבירה, אתה עובר על האיסור הזה. וכך כתב גם הרמב״ם בספר המצוות בלא תעשה רש צדיק ט'. הרב דוד בן שמואל כוכבי, לפני 600 שנה לערך, 700 שנה, בספר הבתים בהזהרה רש צדיק ט' כותב, שכוונת הזהרה זו להרחיק כל תכונה רעה מהנפש, ולא לסבב לחברו שום מכשול לגופו ולנפשו. יש מעשה מזעזע, שבעתיו היה חורבן. הוא אחד מהדברים שגרמו לחורבן הבית. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת ריבו, בשוליה דנגרי הווה. הוא היה עוזר של נגר, והאדון שלו הייתה לו אישה, והוא נתן עיניו בה. פעם אחת הוא צריך ריבו ללוות כסף, אמר לו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. שיגר אשתו אצלו, שהה עימה 3 ימים. קדם הוא בא אצלו, בא שואל אותו, מה עם האישה? 3 ימים. אשתי ששיגרתי לך, איך אני? אמר לו, אני פטרתי על האלתר, אני שחררתי אותה ברגע שהיא באה. אבל שמעתי שהתינוקות התעללו בה בדרך. זאת אומרת, סיפר לו סיפור שכאילו התעסקו איתה וזה. אמר לו, מה עשה? שואל אותו עצה, מה עשה? אמר לו, אם אתה שומע לעצתי, גרש אותה. אמר לו, הכתובה שלה מרובה. אמר לו, אני אלווה לך, ותן לה את הכתובה. עמד זה וגרש אותה. הלך זה ונסע אותה. הגיע הזמן שהיה צריך לפרוע את ההלווה. אין לו. אמר לו, בוא בעשה עמי בחובך. בוא תעבוד אצלי בבית. תמורת החוב. והיו יושבים באוכלים ושותים. והוא היה עומד ומשקיע עליהן. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בחוסיהן. ועל אותה שעה נחתם גזר דין. איזה רשעות. איזה רשעות. להביא אותו שישרת את גרושתו שהוא עבד עליו, שאמר לה שתעסקו איתה כאילו זה, בשביל שיגרש, נתן לו עצה כמו שצריך, כן? ולקח אותה וזה, ועל זה נחתם גזר דין. הסיפור הזה קשה ומזעזע, והגמרא אומרת שעל אותה שעה נחתם גזר דין. טוב, כל אחד יכול להכניס לעצמו נתונים בתוך הסיפור, איך האישה המתינה 3 ימים, איך היא לא הלכה, איך היא לא חזרה, מה הולך פה, איך ההוא שתק 3 ימים, ורק אחרי 3 ימים בא לחפש את אשתו, איך הוא מאמין להוא שהיה ככה, לא הביא לו שום ראיה, שום עדות. בקיצור, סיפור לא, לא פשוט, לא קל, לא קל לעיכול, אבל זה הסיפור. ועם כל זה, אם נטמע תמיהות ונקשה קושיות והכל, עם כל זה, נחתם גזר דין. זה דוגמה למי שיכול לתת עצה שאינה הגונה. יש כאלה שנותנים עצות, עזב, זה לא דירה טובה, זה לא זה, בסוף הוא לקונה אותה. למה? הוא קיבל נתונים שיש דירה במחיר כך וכך. הוא אומר, לא, אני מכיר את הסביבה, יש המשכנים לא טובים, לא כדאי לך. מזה שהוא קיבל מידע, במקום לתת עצה הגונה, הלך ואמר לו, לא, 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 לא. ואחרי זה הוא הלך וקנה. בבתי משפט יש דברים כאלה, אתם יודעים, פה בארץ ישראל. דואגים שיהיה עיקולים לדירות, ואחר כך קונים אותם השופטים והעורכי דין והכל, דרך ה... כן, ואז אומרים שלשופט פלוני יש 16 דירות, ולאו יש זה, ולאו יש ככה וזה. הכל, זה הכל מעצות טובות כמובן, מעצות טובות. כדאי לך, תפשוט רגל וזה, ותעשה ככה וכמובן. ויש גם עורכי דין שעוזרים לך פה, שם, לא, אל תסכים, זה פה בשביל שיתארך המשפט, ויקחו לך עוד כסף, ותמיד יחלבו אותך, ואתה נראה להם פרה דווקא, משהו טוב. עוד מעט לא יהיו פרות, אתם יודעים, כבר מחסלים את כל הפרות בעולם, כמו שאמרתי לכם מזמן, עכשיו יש כבר חיסולים ממש, ממש. כל זה בגלל שביבי רוצה למכור פה המבורגר סינתטי. כן. עכשיו הוא כבר צלצל לאלון מסק, הוא רוצה כבר לעשות פה בינה מלאכותית. הוא רוצה שיחליף אותו רובוט. טוב, אז אמרנו שאם אדם נותן עצה שאינה הגונה, הוא עובר על האיסור הזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, וגם אתה, יפילו אותך באותו עניין, גם כן, לא תמלט מן הדין. לאחר שכותב את התורה ולפני עיוור לא תיתן מכשול, כתוב מיד, ביראת מאלוהיך, אני אדוני. למה הפסוק מסתיים כך? בספר טעמי המצוות, בלא תעשה קוף למד, הוא אומר, אם אתה תאמר, עצה טובה אני נותן לך, הדבר מסור ללב. מי יודע אם אתה באמת נותן עצה טובה? לא רואים מה הלב שלך חושב. לכן מזהירה התורה, ויראת מאלוהיך. לפעמים אדם נותן עצה שהיא משתמעת לשתי פנים. ואם הוא ייקשל, יעשו כמו שהוא אמר, ותהיה תרעומת עליו, הוא יכול לומר, לא לזה התכוונתי. אתה הבנת אותי לא נכון, אני התכוונתי למשהו אחר. מזהירה אותך התורה, ויראת מאלוהיך, השם רואה, בוחן, נבבות, כליות, הכל הוא רואה. הוא שומע ויודע מה התכוונת כשאמרת וגם מה רצית שהוא יבין. לכן כתוב יראת מאלוהיך אני השם. אני השם אשר בראתי אותו שיוכל לראות, אבל אתה עשית אותו עיוור בעניין הזה. אז תדע לך שאני משגיח על זה, כי אתה עברת לפני עיוור, זאת אומרת, העצה שלך עברה אותו. הוא שמח עליך, ונסתמו עיניו מלבחין באמת, ושמע לך ונפל. אז מי עשה אותו עיוור? אתה עשית אותו עיוור, בעצה שלך. ואם אדם נותן עצה טובה, ומקיים מצווה דאורייתא, חוץ מגמילות חסדים, חוץ מבאהבת לרעך כמוך, חוץ מנושא בעול עם חברו, ועוד. אתה מקיים חוץ מהמצווה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, עוד הרבה מצוות. מה הערך של מצווה זו? לתת עצה טובה. אחד מהמקורבים של החזון איש, בא בקשרי שידוכין, חזון איש היה חפץ להשתתף במסיבת התנאים, ואמר לו, תקראו לי כשיהיה התנאים, אבל תודיעו לי רק שהכל יהיה מוכן ומזומן, כי זמני מוגבל. באו לקרוא לו, מצאו אותו יושב עם זוג מבוגרים, שהם מקריאים לו רשימה של סחורות, ושואלים אותו על כל סחורה אם כדאי להשקיע. איזה מקום יותר זול שאפשר לקנות? שאלות דומות על מסחר. מקורבי החתן ממתינים שעה ורבע ליד הדלת, והחזון איש ראה שהם ממתינים, ולא הפסיק. רק שסיימו הזקנים את ההתייעצות, הוא ליווה אותם והחל להם לצאת להצלחה ושלום. חבש את הכובע והלך למסיבת התנאים. בדרך הוא פנה אל המלווים, אמר להם, אתם ודאי תמהים. הרי אמרתי לכם שאני רוצה להגיע לתנאים, ומן הסתם עכשיו כולם ממתינים לי שמה. אז למה ישבתי כל כך הרבה זמן עם בני הזוג בענייני מסחר? דעו, הזוג הללו הם ניצולי שואה. עברו עליהם צרות ותלאות רבות. הגיעו ארצה שבורים ומדוכדכים בלי פרנסה. יעצתי להם לפתוח חנות. ועכשיו הם באו להתייעץ איך לנהל אותה. מה לקנות ומה לא. חשבתי, מכיוון שמחר החנות נפתחת, ואין לי סכום כסף להעניק להם, לפחות אני מחויב, לפחות אני מחויב לעזור להם ולתת עצה טובה, כי יש בזה מצווה רבה. ומכיוון שעל כל אחד מוטלת המצווה הזו, אז גם עליכם וגם המשתתפים שממתינים שעה ורבע, גם אתם קיימתם אותה, את המצווה הזאת, בעצם ההמתנה לגמר ההתייעצות. אז מה לומדים? כולנו חייבים לתת עצה הגונה, במידה ויש לנו כמובן. אז זה מצווה שרובצת על כתפינו. אף על פי שמדובר במצווה מן התורה, לא בכל מקרה חייב אדם לתת עצה. לפעמים הרשות בידו לשתוק, במיוחד אם הוא חושש שהוא עלול לתת עצה שאינה הגונה. וכן, אם המייעץ חושש שבעצה שהוא ייתן לשני, הוא בעצמו עלול להינזק ממתן העצה, אז ראוי לו להימנע מנתינת העצה, בפרט אם הוא נוגע בדבר ששואלים אותו. עכשיו נבוא לבאר מה החומרה של מי שעובר על מצווה זו, מייעץ עצה שאינה הוגנת. המייעץ עצות שאינן טובות עובר על חטאים רבים נוספים מלבד עצם האיסור. והעיר על זה הגאון רבי חיים פרידלנדר בספרו שפתי חיים, מועדים חלק א', עמוד תפז. הענקת עצה רעה היא שורש גדול להרבה עבירות, כי יש במעשה הזה פגם במצווה כללית שנקראת באהבת לרעך כמוך. ומי שלוקה בכך, הוא עלול לחטאים רבים, וביותר אם העצה ניתנה לתועלת שלו, של נותן העצה. ועל זה אנחנו מתוודים ביום הכיפורים. יעצנו רע. יעצנו רע. זה אחד מהבידויים שאדם נותן עצות לא הגונות. עוד מן הרעה שהוא גורם, הנותן עצה שאינה הוגנת, הוא הורס יישובו של עולם. כמו שאומר בספר החינוך, תיקון העולם ויישובו להדריך בני אדם, לתת להם עצה טובה בכל מעשיהם. זה מיישב את העולם. שלום בין הבריות, אחווה, ידידות. מי לא ישמח להיות במחיצתו של מי שנותן לו עצות הגונות ותשועות ברוב יועץ? מפה אתה שומע, גם מי שנותן עצה לא טובה, הוא הורס יישובו של עולם. לכן מונה הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק ו' הלכה י' ד', אדם הנותן מכשול לפני עיוור, חייב נידוי. צריך לנדות אותו. המחשבה המקובלת, שענקת עצה טובה זה דבר קל לביצוע, אבל יש לדעת שלא כך פני הדברים. זה לא דבר קל, צריך הרבה עמל והגיעה לתרום עצה הגונה לשואל. נראה הנהגות של גדולי ישראל איך הם נתנו עצות. בספר המאורות הגדולים עמוד קי"ט, נכנס מישהו לבית הסבא מקלם, זכר צדיק לברכה, אדם לשאול ותייעץ איתו. אמר לו, תבוא אחרי תפילת ערבית. למה? כי עד שהוא יבוא אחרי ערבית, בינתיים הוא יתכוון חזק חזק בתפילה, ותקננו בעצה טובה מלפניך. הוא מתפלל קודם לשם שייתן לו עצה טובה שיוכל לתת לבן אדם. החזון איש זכר צדיק ברכה, הרבה סיפורים יש על עצות נפלאות שהוא נתן, ופנו אליו בדברים גדולים וקטנים, והיה משקיע מעומק עיונו על כל הצדדים של השאלה, והיה מרכז את כל כוחותיו, לא פחות מהסוגיות שהוא למד בגמרא, ולא פחות מההלכה, וכך התייחס לכל שאלה. פעם הביאו לו ילד שבלע משהו ונתקע לו בגרון והוא התחיל להכחיל. אז היו קרובים אליו, רצו לגאון, לצדיק, מה עושים? הוא אמר להם, בזה אני לא יכול לעזור, תלכו לרב מפונוביץ', הוא יודע להוציא, הוא בלע מטבע. אז הוא אמר, הוא יודע להוציא מטבעות. אז הם צחקו, כי הרב מפונוביץ' היה גובה הרבה כסף, תרומות מאנשים בשביל לבנות את פונוביץ'. אז הוא הצחיק אותם, הילד גם צחק ויצא לו מטבע. שמעתם פעם עצה כזאת? הייתם חושבים על דבר כזה? ידוע שהוא עיד על עצמו. פעם שאל אותו חבר כנסת מאגודת ישראל איך לנהוג בעניין השילומים מגרמניה. אותו שואל היה בחופשה והוא לא השתתף בהצבעה, אז השאלה לא נגעה למעשה, אבל הוא רצה לשמוע את ההשקפה של החזון איש. אז החזון איש אמר לו, השאלה לא נוגעת אליך בכלל כרגע. כן, אבל בכל זאת אני רוצה לשמוע מה מייעץ הרב. אמר לו, הבריות טועים בי, סבורים שאני שולף עצות מהשרבול. כל הכרעה גוזלת ממני נטע חגון מהבריות. לכן במקום שאין הכרח, עליי לקיים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא להתאמץ יותר מדי בשביל להגיד את העצה הנכונה. זאת אומרת, זה היה עמל ממש לתת עצה. הרב פעם, זכר צדיק לברכה, אמר, אנחנו אומרים וידוי ביום כיפור פעמים רבות, ממכים באגרוף על החזה ואומרים יעצנו רע. ואני חושב על הפעמים הרבות שיעצתי לאנשים, מי יודע אם כל העצות שלי היו נכונות. לכן אם אני פוגש מישהו ששאל בעצתי והוא אומר לי שהעצה התבררה כמועילה, הוא גורם לי קורת רוח מרובה. בדרך כלל רוב האנשים לא חוזרים להגיד תודה רבה על העצה, היא עזרה וכו' וכו'. הרב שך זכר צדיק ברכה היה אומר, על כל עצה שאני ממליץ, אני מסתכל לנגד עיניי, שבעולם האמת אני אפגוש את מי ששאל אותי עצה, ויבקשו ממני להצדיק אותה בפניו. למה נתת לו עצה כזאת? פעם אחת בא אליו מישהו, ביקש עצה, ואז הוא התבונן, ואמר לו, אני לא יודע מה לומר לך. כשהוא יצא, כולם שאלו, כבודו יודע לענות לכל הפונים, בכל ענייני הכלל והפרט, פיקוח נפש והכל, למה נמנע כבודו מלתת לו תשובה? אמר להם, תדעו לכם, בכל העצה שאני נותן, אני חושב, ייתכן שהעצה לא תצליח, כי מי יודע מה נגזר ממרום, ואחרי 120 שנה, הוא יתבע אותי, השואל הזה, למה חשבתי כך, ונתתי לו עצה זו ולא הפוך? העיני ואומר שעל פי תורה, על פי שכל ישר, זה מה שהייתי צריך להשיב. אז לכן אין עליי תלונה. אבל במקרה של זה, שקלתי את כל הצדדים וראיתי שהם שקולים, ומה שאני אומר, ייתכן שהדרך השנייה איש תצליח, אבל אז יתבעו אותי במרום, ואני לא אוכל להשיב למה עדפתי את זו על השנייה אם הן שוות, והן לא, הן לא, הן לא יכולות ללכת ביחד. במקרה כזה אני נמנע מלהשיב. אתם מבינים כמה רציני הדבר הזה? לא להסתבך אחר כך בשמיים על עצה שישאלו למה נתת כזאת. אם זה על פי תורה בשכל ישר, אז יש מה לענות. אבל אם זה שקול, מה תגיד? איך תבחר? למה בחרת בזה ולא בזה? אתה יודע מה השם יחליט? שבזה יצליח או לא בזה? איך אתה יכול? אז לא, לא יכול. המסילת ישרים מביא דורבנות בעניין. אך זאת היא חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, ייעצהו העצה שהיה נוטל לעצמו ממש, מבלי שישקיף בה, אלא לטובתו של המתייעץ, אבל לא לשום תכלית אחר, קרוב או רחוק שיהיה, רק לטובתו של השואל. אז ראינו כמה זהירות צריך להעניק עצה שאינה הוגנת חס ושלום. ויש להשתדל לתת דווקא עצה הוגנת לשואל, וצריך לזה מאמץ גדול. כותב רבנו יונה בשערי תשובה, שער ג' עוד נון ג', עוד נזהרנו מן המקרא הזה להשיע עצה הוגנת לאשר יבעץ עמנו, ולא להכשילו בעצה נבערה. מה זה עצה נבערה? שהיא נובעת מחוסר חוכמה ובקיאות בעניין. אתה לא מבין בכלל בעניין, מה אתה נותן לו עצות? ולא ייעץ את חברו לפי דרכו, כלומר לפי ההנאה שלו, שהוא נותן את העצה. בעניין הזה נראה ההנהגה של הגאון רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק ברכה, שהוא הקפיד לא להעניק עצה אם הוא לא יודע בבירור שזו עצה הכי טובה לשואל. תמיד היה מעניק עצה שהיא תפורה לפי מידת השואל. לא היה אצלו עצות תיאורטיות. כל עצה מיועדת ליחיד מסוים. לדוגמה, רבי יעקב השתמש רבות בשפת היידיש, וכשהוא חש יש מחסום שפה בינו לבין השואל שהיה שולט דווקא באנגלית, אז הוא לא היה יכול לקלוט את מהות האדם במדויק. כשאתה לא מבין את השפה בדיוק, אתה מבין את העניין אבל לא מבין את השפה, את הניואנסים מה שנקרא, הוא נמנע מלייעץ. ואנשים שביקשו עצה בטלפון הוא לא נתן, כי הוא לא מטיב להכיר אותם. איך הוא יכול לתת עצה לבן אדם בטלפון או בוואטסאפ כשאתה לא מכיר את הבן אדם? איך אתה יכול לתת? אדם זה מורכב מאוד. יכול להיות שתתן לו עצה שאם הוא ישתמש בה כמו שהוא עם המידות שלו וכו', יכול להיות חורבן. כל זה מחשש שהעצה לא תהיה אגונה. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק ברכה, הגיע אליו איש עסקים, ירא שמיים, ושאל אותו בענייני העסקים, שאלה מורכבת, מפרטים רבים, מאותו המסחר. והגאון אמר לו, אני מצטער, אני לא מבין בדרכי העסק האלה, ולכן אני לא יכול לעזור לך. לא מבין בזה. אבל הוא לא אמר די, גזל מזמנו, הלך ושאל אנשים אחרים ממכריו שיסבירו לו את דרכי המסחר ששאל ממנו אותו איש. ורק אחר כך הגיע לכלל הכרעה בשאלה שנשאל, ושמח לחזור לאותו אדם לעזור לו בעצה הגונה. לימים הוא פגש את האדמור בעל הבית ישראל מגור, זכר צדיק ברכה, הוא שאל אותו, כיצד כבודו נוהג שבאים אליו אנשים שונים להתייעץ בדבר המסחר? האם אתם מעניקים להם עצתכם? אמר לו הבית ישראל, תשמע, בתחילת שנות כהונתי כאדמור, כשבא אליי התייעצות בעניין דג מלוח, הלכתי להתעניין אצל סוחרי דגים מלוחים לדעת מה לענות. הבנתם מה זה לדעת לענות עצה? אם אתה לא מבין מה אתה עונה. אז שואלים אותך על דג מלוח, צריך לברר. כמו שאנחנו עשינו. דיברנו על מה? על כשרות. ואמרנו שאי אפשר לאכול, בגלל שמבטלים איסור לך תחילה, ובגלל שלא בודקים, וכל התבלינים זה ככה, זורקים אותם מתוך עסקים, עם התולעים, עם הכל. אז איך אפשר? אי אפשר. אז היינו צריכים לבדוק דבר דבר, ואחר כך היה אי בכל מיני דברים שצריך לדעת, אם זה סינתטי, אם זה טבעי, אם זה מה צומח, אם זה מה חי, אם זה כל מיני דברים. עד שהשם זיכה אותנו ומצאנו מהנדס מזון בינלאומי, שכל דבר אנחנו שולחים לו את כל הפריטים והכל, והוא בודק בתוך בתי החרושת, במקום שמייצרים, ומברר לנו דבר דבר דבר, עד שאנחנו מכניסים לחנות. אז זאת אומרת, בלי שאתה תברר, איך תגיד? אתה צריך לברר. רש"י אומר על הפסוק, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני הסומה בדבר לא תיתן עצה שאינה הוגנת לו. מה התוספת שאמר שאינה הוגנת לו? אפשר לכתוב. לא תיתן עצה שאינה הוגנת, ברור שזה לא, למי ששאל. אלא מרש"י לומדים, לא די בעצה טובה באופן כללי, אלא צריך להתאים אותה לשואל באופן פרטי. היא צריכה להיות הוגנת לו. אם זה יהיה מישהו אחר, יכול להיות שאותה עצה לא תתאים לו. לכן צריך לדעת מי עומד לפניך, מה השואל, ומה לתת לו, איזה עצה. להאמין את הנקודה, נביא דוגמאות נוספות. גאון אחד שלח שליח לרב מבריסק, זכר צדיק ברכה. במוסד חשוב התפנתה משרה מסוימת, והציעו אותה לאיש מוכשר עד מאוד. ואז המנהל שלח להתייעץ, האם לקבל אותו למשרה. הרב מבריסק שמע את הנתונים, ואמר שהוא מתאים לתפקיד וראוי לקבל אותו. עכשיו מה קרה? אותו האיש שדיברו עליו והוא המליץ עליו, גם הוא בא להתייעץ עם הרב מבריסק. האם כדאי לו לקבל את המשרה? אמר לו הרב, לא כדאי לך לקבל את ההצעה. הדבר נודע למנהל המוסד, בא אליו הרב, ואמר לו, מדוע כבודו שינה דעתו? אמר לו, דעתי לא השתנתה. אתה שאלת אותי אם הוא מתאים למוסד שלך. עניתי לך שהוא טוב מאוד. הוא לא שאל אותי מה טוב למוסד. הוא שאל אותי מה טוב בשבילו. ובשבילו באופן אישי. לא, כדאי לקבל את המשרה. אז מה אתה רוצה? שאני אעבור על לפני עיוור? לא תיתן מכשול? מה, אני אתן לו עצה לא הגונה? לך הוא מתאים, אבל לא, זה לא מתאים. לפי הנתונים שלו, לא מתאים. מסופר על תלמיד חכם שהוצע לו להיות רב באחת הערים החשובות. אותו תלמיד חכם דחה את ההצעה, אמר שהמשרה תפריע לו להתעלות. באו פרנסי העיר לרב שח זכר צדיק ברכה ואמרו לו שהציעו לפלוני. אמר להם, הוא תלמיד חכם, ואם יהיה לכם תלמיד חכם כזה תהיה לכם ברכה בעיר. אמרו, אבל הוא מסרב להיענות להצעה. אמר להם, אל תרפו, תפצירו בו עד שיקבל. הציעו, אולי ייקח עמו רבנו דברים כי הוא שומע לכל רבנו. אמר להם, כשאני משוחח עמכם, אני שוקל מה טוב לכם, ומה טוב לעיר שלכם, ומה טוב עבורכם. תכף לתלמיד חכם ברכה, אבל כשאני אדבר איתו, אני אשקול מה טוב עבורו, ואני לא בטוח שזו עצה טובה עבורו, שהוא יפסיק מלהתעלות בשקידתו. לכם זה ודאי טוב אחד כזה, אבל אם טוב לו להפסיק מלהתעלות בשקידתו בשביל שהוא יטפל בעירכם, לא בטוח שאני אתן לו את העצה הזאת שאתם מבקשים. אתם שומעים? צריך לתת עצה הגונה לו. עוד מעשה, כמה מקנאי ירושלים עלו לגאון רבי יהושע לייב דיסקין, זכר צדיק וברכה, סיפרו לו, נכד של אחד השוחטים בירושלים, עבר ללמוד בבית ספר לא דתי, ולכן לא ראוי ששוחט יישאר בכהונתו. שמע רבי יהושע לייב ואמר להם, הטענה שלכם נכונה, אבל אי אפשר להעביר את השוחט מפרנסתו. לכן, אני מייעץ לכם, תשתדלו למצוא לו פרנסה אחרת, ואז תנסו להשפיע עליו שיעזוב את השחיטה. שמעו האנשים, עשו כדבריו, מצאו לו עבודה אחרת, ובאו אליו בדברי שכנוע, תעזוב את העבודה, מצאנו לך משהו טוב. שמע את דבריהם, גם הוא הלך לרבי יהושע לייב דיסקין, שהוא היה אחד מגדולי הדור, ואמר לו את ההתלבטות, שרוצים להעביר אותו ממשרתו, ומצאו לו עבודה אחרת. אמר לו, לא כדאי לך לעזוב את השחיטה. כיוון ששמע כך, נשאר בעבודה. חזרו אנשים לרבי יהושע לייב, אמרו לו, הרב הסכים איתנו שהוא יעזוב את השחיטה, ואם נמצא לו פרנסה אחרת, נשתדל שיעזוב וילך לעבודה חדשה. למה עכשיו הרב אמר לו אחרת? אמר להם, אתם רוצים לדעת למה מנעתי ממנו שיעזוב את העבודה? כי הוא בא לשאול בעצתי. העצה הטובה ביותר בשבילו, שלא יעזוב את העבודה. ואם הוא בא לטול ממני עצה, אני מחויב לתת לו עצה טובה בעבורו. וזה אחד הקנאים הכי גדולים בדור, שלב שלו כמו ארי, ובכל זאת, הוא לא עשה שימוש בקנאות. הנכד שלו הלך לבית ספר חילוני, טייפו אותו. לא עשה שימוש בקנאות כדי לא להכשיל את השופט, את השוחט, בעצה שאינה הגונה לו. שמעתם איזה איסור זה, כמה זה מפחיד? עכשיו החלק השני, אמרנו שגם אסור להכשיל את השני בעבירה. שהרי אין לך מכשול גדול מזה, אם אתה גורם לחברך, ולאו דווקא חברך, לעשות איסור. אומר המדרש, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, כי ההורגו הורג בעולם הזה, אבל עדיין יש לו חלק לעולם הבא. לעומת זאת, המחטיאו הורגו בעולם הזה וגם בעולם הבא. נתתי פעם על זה דוגמאות. יש אדם שהוא זמר מפורסם, מחטיא רבים, הופעות, מעורבות, ריקודים, מחמם את האנשים לעבירה, וכמה איסורים יש בהופעות כאלה, השם ירחם. אבל יש לו קול נעים, והוא מגיע לבית הכנסת של התימונים. ואז מזמינים אותו, הפטורו, כי רוצים לשמוע אותו מנגן, מסלסל והכל. נו, עכשיו אני שואל אתכם. באותה שכונה היה רוצח. רצח את אשתו בשני ילדים בדם קר. ובא לבית הכנסת, עוד לפני שתפסו אותו, אבל בינתיים יודעים שהוא עשה זאת. מישהו יזמין אותו הפטורו, או יפטור אותו מהבית כנסת בבעיטה. מי יותר חמור? הזמר. למה? כתוב גדול, המחטיאו יותר מן ההורגו. אם אדם מחטיא יהודי, הוא מאבד לו את העולם הבא. הבן אדם יכול להיות שלא יודע בכלל שהוא חטא. הוא חושב זה שמחה, מצווה, חתונה, שמח חתן וכלה. רוקד עם הבחורות, עם הזה. נו, מה עם זה? מה עם זה? פעם שמעתי תימוני, הזמינו אותו לשיר עם פאות וזקן והכל. הוא שר יום אזכרו חטאי, אני אדחור אותו. שמעתם? יום שאני זוכר את החטאים שלי, אני מתחרט. והוא שר את זה בקצב. יום אז קרו חטאי, אני אדחור אותו. תגדם, וכולם רוקדים, גברים ונשים, והוא מתחרט כמובן. הוא אומר שהוא מתחרט. אז זאת אומרת, גדול המחטיאו מן ההורגו. הורג, נגיד אדם רצח מישהו, הוא לא איבד לו את העולם הבא, הוא הפסיד לו את העולם הזה, כן, הוא כבר לא יחיה פה. אבל לעולם הבא הוא עולה, מה שמגיע לו שכר הוא יקבל, הוא לא הפסיד כלום. אבל המחטיאו יותר גרוע. אז מכאן, מי שנותן לפני עיוור מכשול, איזה מכשול? מכשול עבירה. אם הוא מכשיל אותו בעבירה, זה עוון פלילי שאין כדוגמתו. הוא יותר גרוע מרוצח. עכשיו נבין את דברי הגאון רבי יהודה חסיד בספר חסידים בעוד ממה. לעולם יתפלל אדם שלא תבוא תקלה על ידו. צא ולמד מדוד. אף על פי שאמרה תורה, הבא להורגך, השכם להורגו. זה מותר. מישהו בא להרוג אותך? אתה לא צריך לחכות עד שהוא ירוג אותך. מותר לך להשכים לפניו להרוג אותו. יותר מזה, אם רואים אחד שרודף אחרי אחר על מנת להרוג אותו, נגיד הוא עם סכין או עם מקדח, והוא רודף אחריו להורגו, מותר לנו וחובה עלינו להציל את הנרדף. אם נוכל לפגוע לו ברגליים בנשק או בכלי או במשהו, לא לחסל אותו ישר, בפרט אם המרחק עדיין מאפשר זמן, אז אנחנו מחויבים לעשות. ואם לא, אם צריך להרוג אותו שהוא לא יהרוג אותו, אנחנו מקיימים מצווה. זה אפילו ביהודים, כל שכן במחבלים. אז דוד המלך יודע, שאול המלך רודף אחריו להרוג אותו חינם, הוא לא עשה לו כלום, כלום. רוח קנאה, רוח עבעים. הוא רודף אחריו להרוג אותו. והוא יודע שהתורה אמרה, בא להורגך השכם להורגו, ולא רצה להרוג את שאול, הוא מצא אותו שוכן, ישן, הגיע עד אליו, חתך לו את המעיל בשביל שיהיה לו עדות, עבר לגבעה ממול, המתין שהוא קם, מצעק לו, אתה רואה, אם הייתי רוצה להרוג אותך, הייתי עם החרב מעליך. לא הרגתי אותך, הנה פיסה, תסתכל שחסר לך במעיל, הנה הפיסה שאני חתכתי לך מהמעיל. לא רצה להרוג אותו. למה? הוא אמר ככה, אם אני ארוג אותו מפני תקנתי, בשבילי, בשביל שאני אשמר ממנו שהוא רוצה להרוג אותי, הרי אם הוא ירוג אותו נגמר הסיפור, אין מי שירדוף עליו. אם אני אעשה זאת, יהיה תקלה לכל ישראל.
כי אם ישמעו שהמלך של ישראל מת, יאספו כל הגויים וילחמו בה. אמר מוטב שהוא יהרג ולא תבוא תקלה על ידו. זה דוד המלך. כך מצינו גם במרדכי. כתוב במרדכי יהודי שהוא לא קם ולא זע מפני המן. למה? אמר, אם אני אקום מפניו, אז כולם ישתחוו לעבודה זרה. כי יגידו גדול הדור, ראש הסנהדרין, הוא בעצמו השתחווה לו, הוא קם מפניו. אז יגידו שראוי לכבד את המן, והוא הולך עם עבודה זרה עליו. אמר מוטב שהוא יהרג מרדכי, ולא תבוא תקלה על ידו לכל ישראל. כי אז יחטאו. למה? הם רואים אותו דוגמה. אם גדול הדור עושה כזה דבר, גם הם יעשו. אז תראו עד כמה זה חמור שלא להכשיל אחד מישראל. זאת אומרת, הזהירות הנדרשת מכל אדם לא להיכשל חלילה בעבירה חמורה שלפני עיוור לא תיתן מכשול. מסופר על רבה בעבודה זרה תתווה, שהוא רץ אחרי מישהו, 3 פרסאות, 12 קילומטר, שלא תצא תקלה מתחת ידו. אתם הייתם רצים אחרי מישהו 12 קילומטר, בשביל שלא תהיה איזה תקלה, שהוא עלול למכור משהו, שהוא יהיה ככה שיש בו בעיות. הגאון רבי יעקב גלינסקי, אמר מי שמשוחח עם החברותה שלו באמצע הסדר, מלבד האיסור שהוא עובר בעצמו, יש לו לחשוש גם על לפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא מכשיל את החבר שלו, את החברותה, שהוא מפסיק אותו באמצע הלימוד. כתוב שמי שמהלך בדרך, הוא באמצע שהוא שונה, הוא אמר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. אם אתה עכשיו עוסק בתורה הקדושה, ואתה מוריד דרגה, ואתה מתפעל ממה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, זה לא דברים בטלים, זה לא דברים אסורים. אתה משבח, אתה בורא, מה נאה אילן זה, כאילו מתחייב בנפשו. אז להפסיק בכלל באמצע הלימוד, נגיד קבעו שעתיים ללמוד, הוא מכניס לו פתאום פוליטיקה או כל מיני חדשות, הוא מדבר אותו על הא ועל דה, ועל זה, לבד מעבוד, הוא גם עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הוא הפסיק אותו מלימודו. לא תמיד זה רק אם אתה מכשיל ישירות בדבר איסור, גם אם זה יהיה באופן עקיף, אנחנו צריכים למנע מלגרום. דוגמאות. מלכות רוסיה פסלה את המטבעות הישנים. אתם יודעים, מדי פעם מוצאים מטבע חדש, נפסלים הקודמים. השמש של קהילת סלוצק ניצל זאת. רב העיר הגאון, בעל בית הלוי, זכר צדיק ברכה, הוא אמר, הוא לא מכיר את הצורה של המטבע. והוא היה נותן לעצמו את המשכורת של הרב, ובמקום זה היה נותן לו את המטבעות הפסולים. וראה שהבית הלוי בעצמו באמת מקבל את המטבעות, ואומר לו תודה, ולא אומר לו, תשמע, מה אתה מביא לי מטבעות פסולים? האם בית הלוי ידע שהם נפסלו או לא ידע? הוא ידע. למה הוא שתק? הוא לא רצה לבייש אותו שהוא נתפס בגניבה. ומה עשה במטבעות? לא השהה אותם ברשותו, קבר אותם. כל פעם שהוא קיבל את המשכורת במטבעות פסולים, קבר אותם, שלא ימצא אותם מישהו וירמה בהם אחרים, כדי שלא יסתובב דרכו נזק. ככה הייתה זהירותו שלא להכשיל את הזולת, לא במשרין, אפילו בעקיפין. הגאון בעל הבית אפרים זכה לשתי שולחנות, והיה אחד מפוסקי הדור,
והיה גם עשיר גדול, שני שולחנות. והתחיל לנהל את המסחר, אמר, אני נותן סחורה באשראי, ויכול להיות שמישהו לא ישלם. אז אני מפקיר את כל הנכסים שלי לבית דין, ואם בן אדם ייקשל באיסור גניבה, לא ייקשל על ידי. החפץ חיים היה נוהג להזהיר את אשתו, שלא תקנה מנשים גויות. למה? מנהג בני הכפרים של הגויים, שהנשים הגויות היו לוקחות תבועות ומוכרות, ולפעמים היו מביאות קצת תבועה במטפחת. למה? היו גונבות מהבעל במחביות. היו דברים שמותר היה לקנות, עופות, ביצים, מפיות שהן היו טובות, אבל זה לא, תבועה לא. למה? משום איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. בן נוח מצווה על גניבה. וזה לא משנה אם זה גניבה מהאדם או מהבעל. ובפרט שהבעלים היו מקפידים. מה הראיה? זה שהיא מסתירה את הגניבה במטפחת. אז רואים שחשש החפץ חיים שאשתו לא תקנה מן נשים שמביאות תבועה בסתר. מפה תבינו שלקנות מכוניות מאלה שעושים להם עיכולים וכל מיני דברים, בעיה חמורה. כי לא תמיד זה על פי דין לוקחים להם את הרכב. ואז יש בזה חשש גזל ועוד כל מיני דברים. בכל מקום שאתה חושש שאתה עלול לחזק ידי גנבים, אז אתה בבעיה. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה צריך לשים לב לכל מיני צדדים שבעצם אנחנו חיים כל יום בלי לשים לב. אז רואים שדרושה זהירות מלהכשיל את הזולת בעבירה, וזה בכל חיי היום יום שלנו. בנוגע לשאלה, וזאת שאלה עכשיו חשובה, שימו לב, זה הפתעה. האם שייך איסור לפני עיוור גם במידות, או שרק בדבר עבירה? רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק ברכה, אמר שאין איסור לפני עיוור, ולכן מותר לשבח את חברו ולכבד אותו, ולא לפחד שהוא מכשיל אותו בגאווה. לפני עיוור תיתן מכשול. אם אתה אומר שהוא לא לחרטט כמובן. אבל אם אתה משבח אותו, אפילו על אמת, אתה עלול לנפח אותו. גאווה. והוא ייקשל בגאווה שהשם מתעב בעלי גאווה. מה עושים? רבי ישראל אומר, אין לפני עיוור לא תיתן מכשול במידות. יש חולקים עליו. אבל ככה הוא אומר. ומה הטעם שלו? כי האדם מחויב לכבד את השני. ומכיוון שהמעשים נעשים לתועלת, אז אין בזה איסור. אם זה חניפות, זה אסור. אם אתה מחניף בשביל להוציא ממנו משהו, עכשיו או בהמשך, זה אסור. אבל אם אתה חולק לו כבוד באמת, על מה שמגיע, לפי הכללים המותרים, הוא אומר שאין בזה לפני עיוור תיתן מכשול, אפילו אם הוא ירגיש קצת ככה מנופח. הגאון רבי יצחק בלזר, זכר צדיק ברכה, תקשיבו טוב, בשמחת תורה תלמידים היו רוקדים לפניו ומזמרים לו, צדיק התמר יפרח, שרים לו מסביב, והוא לא היה מוחה בהם. הגאון רבי ישר זלמן מלצר, זכר צדיק ברכה, העיז פנה ושאל את הגאון, ילמדנו רבנו, למה אתה מניח להם לשיר שיר כזה? אמר לו, כבר פסק הרבה, הגאון רבי ישראל סלנטר, שבנוגע למידות אין לב שלפני עיוור. מכיוון שהם חייבים בכבוד הרב, אין לי רשות למחות בהם. הגם שזה עלול להביא אותי לידי גאווה.
אבל הם מחויבים במצווה לכבד את הרב. מבואר במדרש רבה שיש לחכם להניח אחרים לתן לו כבוד כדי שהם יקיימו מצוות כיבוד תלמידי חכמים. בתחילת הדרך שלי, שכבר הכירו אותי קצת, וכמה אנשים ניגשו ולקחו לי את היד ונשקו את היד, אז אני הייתי מושך את היד. פעם ראה אותי הרב שהיה מלמד אותי בתחילת דרכי, וגער בי. אמר לי, למה אתה עושה את זה? אמרתי לו, אני לא רוצה שינשקו אותי. אמר לי, אבל אתה מעליב אותם. הוא חושב שהוא תמה, הוא חושב שהוא זה. לך תדע מה הוא חושב, למה אתה לא... ומאז אני סובל. לא צריך. מי שמרחם עליי, שלא ינשק. מי שלא אוהב אותי, אין מה לעשות. בכל אופן, כתוב כאן במדרש שיש לחכם להניח אחרים לתן לו כבוד, כדי שהם יקיימו מצוות כיבוד תלמידי חכמים. בספר השולחן לגאון רבי שרויה דבליצקי, זכר צדיק וברכה, שזכיתי להיות אצלו ויש סרטון, הוא הביא ראיה מהגמרא במסכת ברכות דף נ"ה, רבה כי אבא חליש יומא קמא לא מגלה, מכאן ואילך אמר ללשמעי פוק הכריז רבה חלש, מן דרחים לי לבעי עליי רחמי, מן דסנה לי לחדי לי. מה הוא אמר? רבא כשהיה לא מרגיש טוב, חולה, ביום הראשון לא אומר כלום, רוצה לראות מה קורה, זה הולך להיות יותר חמור, זה עובר. אבל אם כבר זה ממשיך, היה אומר לעוזר שלו, תצא תכריז שרבא חולה. מי שאוהב אותי, יבקש עליי רחמים. מי ששונא אותי, ישמח לי שאני חולה. והרי כתוב במשלי כף בית יוצאן, בנפול אויבך אל תשמח, וביקש לו אל יגל לבך, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. אם אתה רואה שהאויב שלך נפל, אל תשמח. אם אתה רואה שהוא נכשל, אל תשמח, אל תגל, כי השם יראה, והשם רואה שאתה שמח לעד, יהיה רע בעיניו, והוא יעביר את המחלה ממנו אליך. אז לא מובן. מה רבא אמר? אמר, מי שאוהב אותי, יתפלל עליי. ומי שלא, מי ששונא אותי, ישמח. ואז מה יקרה לו? הכל יעבור אליו. מכאן יש להוכיח שמותר להניח מכשול במידות, כמו שאמר רבי ישראל, שאם לא כן, איך רבא מניח לשונאים לשמוח לעדו? אז הבאנו את הפרט הזה שלא יאמר אדם, מאחר ויש לו לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז אני לא מכבד אף אחד. למה לא מכבד אנשים? שלא יבואו לידי גאווה. אז הבאנו את זה בשביל לדעת שמותר לכבד אנשים וצריך לכבד אנשים. אז מה למדנו? למדנו כמה חמור העניין שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אם זה בעצה לא הגונה ואם זה בעבירה חס ושלום. ולמדנו שחשוב מאוד לתת עצה, עצה הגונה, אם אתה יודע את טיבו של השואל ונותן עצה הגונה לו, שמתאימה לו. וכשאתה יודע באמת שאתה תוכל לעמוד גם בבית דין של מעלה וישאלו אותך למה נתת לו עצה זאת, תוכל להסביר, כי זה היה על פי התורה וגם על פי השכל הישר, ואין לי יותר, אין לי יותר
מתורה, שאני יודע מה שאני אומר, וגם שכל ישר. אז לכן נתתי את העצה, אני מצווה לתת עצה הגונה. ותזכרו, כל דבר תבחנו שעל ידכם לא יתגלגל איסורים. נגיד, אתה מדבר בקדיש, גרמת לעוד אחד שיפסיק, אתה מחטיא רבים, אתה עברת על איסור, לפני עבר לא תיתן מכשול. על כל צעד ושעל אתם יכולים להיות או מחטיאי הרבים או מזכי הרבים. אדם צריך לשים לב מה הוא עושה, כי ההתנהגות שלו או שהיא מכשילה או שהיא מסייעת. לא צריך לדבר, לא צריך לתת עצה או לא לתת עצה, לתת גרועה או טובה. ההתנהגות שלנו מקרינה על הסביבה, וזה נקרא שאתה או מכשיל או מועיל. אז אחרי שנתנו לכם חומר למחשבה, מעכשיו תתבוננו סביבותיכם, בכל דבר ודבר שאתם עושים, תזכרו שיש לכם או להכשיל או להועיל. אין מצב באמצע. או להכשיל או להועיל. יא בבית. אז עכשיו צריך ללכת בזהירות, כמו שאומרים, על קצות האצבעות, ולהתחיל לשים לב מה עשיתי ומה לא. ואם חלילה עשית טעות או שגגה, אם רבא רץ 12 קילומטר בשביל שלא תהיה שגגה, אז גם אתם כדאי לכם לחזור לאלה שנתתם להם עצות לא הגונות, או גרמתם להם מכשולות וכו'. וזה לא בושה לעמוד בציבור ולהגיד, טעיתי, הטעיתי, ואחר כך יעצנו רע כשדופקים על הלב, לא יעזור הרבה אם זה לא יתוקן להבא. מה זה יעצנו רע? ואחר כך אתה ממשיך עוד שנה ועוד פעם יעצנו רע, ואחר כך עוד פעם יעצנו רע, וכל החיים שלך אתה רק יועץ רע. מה אתה חושב שאתה דופק, מוציא את האבק? מה אתה עושה? צריך לחיות על פי זה. זה רק אחת מהמצוות, ותלויות בה הרבה הרבה עבירות והרבה הרבה מצוות. כי אמרנו שהיא מכלל ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה לא רוצה שיסיעו לך עצה שאינה הגונה, כמו שאתה רוצה שיסיעו לך עצה כן הגונה, ככה אתה צריך להיות. יש בגמרא לפעמים ששואלים, מה הגמרא אמרה בעצם? אז הגמרא עונה, עצה טובה כמה שמעלן. הגמרא לא לימדה אותנו פה איזה דין או משהו. נתנה לנו עצה טובה. יש גם עצות טובות. אז לכן כל בן אדם ישים לב על כל צעד בשעל. ההתנהגות שלנו יש בה או מכשול או תועלת. עד כאן, רבותיי. למי שיש שאלות, אשמח לענות בעזרת השם, וגם לתת עצות טובות, אם אפשר. כן, תביאו לו בבקשה מיקרופון.
שלום עליכם.
שלום, שלום.
רצינו ש... אני בדרך כלל מייעץ לחברים שלי, לפי מה שאני יודע. זאת אומרת, איך אומרים, תאמר מה שאתה יודע. זאת אומרת, אני לא אומר להם שזה מה שהם צריכים לעשות, אלא אומר להם, זה מה שאני יודע. והם עושים מה שהם רוצים. אני לא אומר להם, תעשו ככה.
שמעתי.
מה הדין בדבר כזה?
אז אתה חושב שבזה אתה יכול להיפטר.
אני מניח את זה לידיעם, אני לא אומר להם תעשו.
תקשיב, תקשיב. אם שאלו אותך עצה, כן? ואמרו לך, נגיד, האם כדאי לקנות ברחוב או דירה? ואתה אומר להם, תשמעו, אני אם היה לי כסף, הייתי קונה. לא ענית להם. מה קשור אם אתה היית קונה? הם שואלים אם הם יקנו. אז בשביל לענות על שאלה כזאת, זה סיפור. אתה צריך לדעת באיזה סביבה, יש שם מכשולות או אין, תלמודי תורה, שכנים, הרבה פרטים, הכסף, כמה עולה, לא עולה, ההחזרים, יהיה לכם כסף להחזיר, לא, אתם לוקחים משכנתה, לא לוקחים. מה שאתה היית עושה, זה תנאים אחרים, יכול להיות שלך יש כסף, יכול להיות שיש לך קרובים וזה נוח לך, יכול... זה לא עצה בכלל. מה אכפת להם מה שאתה עושה? אם שואל אותך מישהו עצה, הוא שואל לגביו. אם אתה אומר לו, אם הייתי במקומך, הייתי עושה כך וכך, אז אתה צריך להגיד את זה אחרי שאתה באמת יודע, אל תדון את חברך עד שאתה עומד במקומו. אז אתה צריך לדעת מי זה אשתו, לא רק מי הוא.
אני אומר,
אני אתן לך, שמעתי. פעם באו לרב חיים גרנמן, זכר צדיק ברכה, שניים שרצו לפתוח עסק במשותף. אז הם הציעו לפניו מה העסק וכמה הולך להיות רווחים וכו' וכו', והם חברים טובים והכל, והוא שאל את כל השאלות, ובסוף הוא אמר להם שאלה אחרונה. הנשים ביניכם מסתדרות? הם אמרו לא. אמר לא לעשות את השותפות. שמעת מה הוא שאל? זה לא מספיק שאתה אומר לאנשים השואלים לפי הנתונים שהם מציגים. אתה צריך להיות חכם גם לדעת שיש עוד מרכיבים לעסקה. יש דברים שמשותפים, אתה יודע מה זה סכסוכים, נשים וזה, וזאת אומרת על האם, והוא לוקח לך את הכסף, היא אומרת לו שיעשה ככה וככה, והנה הם יצאו לחול על חשבון העסק, ואתה לא יוצא ואתה זה, ואתה נשאר כל הזמן וזה, ומחממות אחת, באיזה סיפור, אחר כך אתה מין, נהיה בתי משפט וכו' וכו'. צריך להיות חכם בשביל לתת עצה, לא בכל תחום, אבל אם שאלו אותך נגיד, איך מניחים תפילין? ואתה יודע שככה וככה מניחים תפילין, ואתה אומר לו, בוא אני אראה לך איך מניחים תפילין, אין בעיה. זה דבר שכל אחד שיודע להניח תפילין, אז הוא יכול לתת העצה, איך מניחים תפילין. אחד אומר לך, תשמע, אני לא יכול לקום בבוקר ואני לא זה. או, פה אתה יכול להגיד, גם לי הייתה הבעיה הזאת. אתה יודע מה עשיתי? החלטתי שאני קם לפני, ואני לומד שיעור עם חברותה. אז ממילא אני חייב לקום מוקדם, ואז אחרי זה אני יכול ללכת בזמן תמיד לתפילה, כי הוא דופק לי בדלת, ואז אני חייב לקום, כי קבענו ללמוד, זה העצה שאתה יכול לתת, כי זה עשית בעצמך, הוא שאל איך אני אקום, אתה לא עצה, הוא לא חייב לקבל אותה, אבל זה העצה, גונה. פישטייסט?
כן.
גוט.
אם אפשר כבוד הרב, יברך אותי ואת אשתי ל...
זרע חי וקיים.
זרע קודש בר קיימה, כן.
כמה שנים?
אנחנו לא מבוגרים, אבל אנחנו נשואים לא הרבה זמן, שנה וחצי בערך.
מה הגילאים?
41, 40.
בסדר, והיא ילדה כבר פעם? עוד לא.
לא.
אף פעם.
גם אני לא.
זה ברור.
לא, שנינו בנישואים שניים.
הבנתי, בסדר. עכשיו, תשמע. אתה תהיה מוכן ללמוד שעתיים בתענית דיבור 90 יום רצוף?
כן.
אתה מבין מה אמרתי, כן?
כן.
והיא תלמד...
בתענית דיבור, זאת אומרת, אם אני מפסיק, זאת אומרת, אני לא לומד, אבל אני...
מה פירוש לא לומד? צריך ללמוד שעתיים, אמרנו.
לא, למשל אני חולם או משהו,
זה בסדר. חולם לא, זה לא נחשב. חלומות זה לא בעסקה. חלומות בלילה... ובלימוד לומדים, לא חולמים. אם אתה חולם, תחלום על ילדים. אתה צריך ללמוד שעתיים, 90 יום, ובלי לדבר שום דבר חוץ מהלימוד.
לא להפסיק בדיבור, זה הכי חשוב.
לא, לא, לא. אתה יכול לדבר...
כשאני טעות, חלמתי או משהו...
אם זה שניות, לא נורא, זה קורה. אבל אם אתה פתאום חולם, ואתה מגלה שכבר עבר השעתיים, ואתה עדיין בחלום, אתה צריך להתחיל את השעתיים מחדש. כן. אם עבר יום ופספסת, אתה מתחיל 90 יום מחדש, אפילו ביום 89. אתה פספסת, מתחיל 90 חדשים. הבנת את זה?
כן.
יופי, עכשיו אשתך, היא תלמד חצי שעה כל יום, אתה רואה יש הנחה לנשים, חצי שעה כל יום, ספר שערי תשובה של רבנו יונה.
כן.
חצי שעה, היא בלי תענית דיבור. חצי שעה, 90 יום, כולל שבת וחגים, שניכם. לא מפסיקים את המשימה הזאת. מסוגלים?
בעזרת השם, כן.
בסדר, מה השמות?
אברהם בן ציונה.
אברהם בן ציונה.
אופירה בת סמירה.
ואופירה בת סמירה, תזכו לזרע חי וקיים בזכות מה שקיבלתם, אמן.
אמן.
תהיה בריא. כן. אצל הגברת עם המטפחת. כן, יש לך מטפחת, לא? זה לא סתם מטפחת, זה כבר עם נוף. כן.
לפני, כאילו, היה ערב חג שבועות, וכאילו, ביום שישי אחרי זה אני הלכתי לישון אצל אמא של הבן זוג שלי.
מה זה בן זוג?
מה זה בן זוג? יש לנו ילד ביחד. 6 שנים כבר.
לא בעלך?
לא. אני גרושה ויש לי בן זוג עכשיו. 6 שנים ויש לנו...
מה זה בן זוג? ההוא שהיה בעלך?
לא.
משהו חדש?
כן. 6 שנים אני איתו.
6 שנים בלי נישואים?
כן, ועכשיו יש לי ילד בן שנה.
עם מטפחת?
כי אני גרושה.
לא הבנתי. מה זה בן זוג? אני לא מבין את הדבר הזה.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? למה את לא מתחתנת? מה זה בן...
לא רוצה.
אז מה את צריכה אותו?
אני אוהבת אותו, מה זה?
אז תתחתני.
ואני רוצה.
והוא לא רוצה.
תגיד לו אותו.
אז הוא לא אוהב אותך.
למה לא אוהב אותי?
אז למה הוא לא מתחתן?
מאיפה אני יודעת? אולי מפחד.
מפחד ממך?
יכול להיות, אני קשה, אני בחורה קשה.
אז למה הוא מחזיק אותך 6 שנים?
זה אתה צריך לשאול אותו.
הוא פה?
הלוואי, אני ניסיתי לשכנע אותו, הוא הלך לחתונה.
אהה.
הוא מפחד ממך נראה לי.
הוא תימוני?
לא.
מה הוא?
אתיופי.
אתיופי?
ואני תימניה.
אתיופים מפחדים?
אני תימניה ורומניה.
לא ידעתי שאתיופים מפחדים.
יכול להיות, לא יודעת.
ראיתי שהם עשו בלגן במדינה.
מה? למה? הוא דווקא בן אדם טוב.
אז למה הוא לא מתחתן?
אני לא יודעת.
שכנעי אותו.
איך אפשר שכנע גבר? מה, בכוח?
לא בכוח, חס ושלום. בבתיקות, בדבש, כן?
וואי, אתה מצחיק אתה. טוב, אני רציתי לשאול אותך משהו אחר.
בבקשה, טוב. לא, כי אני תמה.
אוקיי. הקיצור, היה חג שבועות, אחר כך...
הלכת אצל...
בדיוק, ישנתי שמה, קמתי בבוקר ביום שישי, ביום שבת מבועלת. חלמתי חלום שהגיע יום כיפור, ואני הולכת עם אמא שלי ואחותי הקטנה לשטוף את הקבר של אבא שלי, זכרונו לברכה. וכאילו, לא נתתי להם לרחוץ את הקבר, אמרתי, אני רוחצת אותו. אני שוטפת, 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 פתאום אני מרגישה שאני רוחצת גופה, את הגופה של אבא שלי. אתה מקשיב את הגופה של אבא שלי.
לא רק מקשיב, גם רואה.
ופתאום היה מים וברקים בשמיים, יצא אור מהקבר, ואבא שלי קם לתחייה. ואמא שלי אומרת לו, בוא מהר הביתה, יש לך נכד שקרוי על שמך, הוא רוצה לראות אותך, הוא כבר בן 6. ועכשיו, בשביעי לשישי, הילד שלי יהיה רק בן שנה.
כן.
אבל איך הוא בן 6?
את מדברת ברצינות, כאילו.
כן, אני אומרת לך, זה רציני, אני...
הבנתי, הבנתי, אבל זה רק חלום.
אבל זה לא נראה לי רק חלום, זה נראה לי דבר עם משמעות.
בטח שיש משמעות. מה המשמעות?
לא יודעת.
גם אני לא.
בגלל זה אני אומרת, אני שואלת אותך.
אז אני מסביר לך. אם היו קוראים לי יוסף, הייתי פותר לך את החלום. אבל קוראים לי אמנון, ואני לא פותר חלומות.
אני לא יודעת, בגלל זה אני אמרתי, אני אשאל אותך.
אז אני מסביר לך, רוב החלומות הם בטלים ומבוטלים.
אוקיי.
זהו, ולא צריך להתייחס אליהם.
אבל זה אבא שלי, איך אני להתייחס?
לא הבנתי, אמא שלך חיה?
כן.
נו, איך הגיעה עכשיו לקבר שם, והיא ראתה אותך באמצע הרחיצה, והיא אומרת לך כאילו דברים?
לא יודע.
איך הזעקת אותה לשם?
אני, כי הייתה בחלום.
גם היא נכנסה לחלום.
גם אחותי הקטנה, מה?
יפה. חלום משפחתי. אני אומר לך, הכי טוב תתעוררי מהחלום שזה שש שנים את הולכת עם אתיופי ולא מתחתנת. זה חלום ממש, אני לא מאמין לחלום הזה. מה זה הדבר הזה? אישה דתייה הולכת עם בן זוג שש שנים, זה לא למטרת נישואים, זה לא הגיוני.
למה? אני כן רוצה להתחתן.
אז די, תציבי לו עובדה. זהו.
מה זה, החתונה ובאי?
כן.
לא.
למה? למה? אז מה, הוא ילווה אותך ככה עד 120? וכל פעם תלכי לישון אצל אמא שלו ותחלמי חלומות?
אל תפחיד אותי.
אני לא מפחיד, אני רק אומר מה שסיפרת לי. צריך להתחתן. אין משחקים, אסור לך להיות עם גבר בקשר בלי חתונה. אסור. אתם עוברים איסורים. בת כמה את?
32,
בת 9-60. נו, אז את עוד יכולה, אם הוא לא רוצה, את יכולה עוד להתחתן ולהביא עוד ילדים, לא חבל? יש עוד אתיופים. לא חייבים אחד. יאללה, בהצלחה. כן. שאלה נוספת. הנה פה בחור נחמד.
רגע, כבוד הרע.
רגע, פה בחור נחמד עם חולצה שחורה. תעמוד מתוק. כן.
שלום כבוד הרב, אני קודם כל רוצה לומר לרב שאני מאוד אוהב את הרב, אני שומע את הרב הרבה ביוטיוב.
תודה.
יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, היה לי חבר ממש טוב, שהסתכסכנו קצת, והוא היה חייב לי כסף, וגם עשה עבירה תנועה על האוטו שלי, והוא לא הסכים לקחת את זה על שמו, וגם חייב לי הרבה סכום כסף.
כמה, כמה?
2,000 שקל.
כן.
ואני רוצה, הוא משחק אותה גבר, ואני מאוד רוצה לנקום בו. אני לא ישן בגלל זה בלילה, אני רוצה להכניס לו.
מה אתה אומר? אמרת שהוא חבר טוב.
היה חבר.
לא אמרת היה. חשבתי שהוא עוד חבר.
היה חבר טוב, ולא רוצה לשלם הכסף, ולא עשה גם עבירת תנועה על האוטו שלי.
כן.
ואני קיבלתי את הנקודות, ואני בא לי לתת לו זפתה.
לא. יש, יש, יש איסור בתורה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, תקשיב. אם אתה מתמודד מול זה, אתה מקיים מצווה גדולה מאוד שהיא קשה, כמו שאתה מתאר אותה, קשה לך מאוד לא לנקום, והתורה בדיוק אומרת לא תיקום, לא רק לא תיקום, גם לא תיטור, אחרי שהחלטת שאתה לא נוקם, גם אסור לך לזכור את זה בלב שהוא עשה לך כזה דבר. אתה לא חייב להיות חבר שלו עוד פעם, אבל אם תצליח עוד להיות חבר שלו, תקשיב טוב.
לא,
תקשיב רגע, תשמע, אני, למדנו שצריך לתת עצה הגונה, נכון? אם תצליח להיות גם חבר שלו עוד פעם, תקשיב. אני בטוח שבסוף הוא גם ישלם לך את ה-2,000 וגם את הנזק שהיה ברכב. לא אמרתי לך שאתה חייב, אמרתי קודם אתה לא חייב. אבל אני נותן לך עצה. למה? יותר טוב שיהיה שלום ממה שיהיה סכסוך באוויר. ככה, גם הוא לא יפתח את הפה עליך, לא יהיה לו טענות, כי אתה צדיק. לא באת אליו בקטע שרצית, ובדיוק הפוך. זה ככה עשה.
הרב, אבל הוא רימה אותי ואני מרגיש.
הוא רמאי!
כאילו
הוא... אני מסכים, הוא רמאי, אז מה? אתה לא רימית אף אחד אף פעם? אף פעם?
לא
באלפיים, לא באלפיים, בסדר, אבל בפחות.
לא בזדון בחיים, כבוד הרב.
לא משנה, אבל אנחנו לא צדיקים. אז אתה יודע, פעם זה אנחנו, פעם זה הם. ואם מגלגלים עליך דבר כזה, אתה צריך להאמין שמן השמיים עשו לך את זה עם חשבון.
אם תבדוק בדיוק מידה כנגד מידה על מה בא לך זה, יכול להיות שתמצא. ואז תבין על מה הקדוש ברוך הוא שלח לך חבר טוב שעשה לך נזק כזה.
אוקיי, הרב, יש לי עוד שאלה אחת.
כן.
הרב לא חושב שיש קצת רוע בסדר הבריאה שהקדוש ברוך הוא דחף אצלנו, דחף לחטוא, ואם אתה חוטא גיהנום, אם לא גן העדן, כאילו מה זה לא, אנחנו הרי הבנים שלו.
שמעתי, כל הכבוד לשאלה מתוקה. עכשיו אני שואל אותך, הקדוש ברוך הוא ברא גן עדן וגיהנום. עכשיו יש לך דחף לחטוא, ויש לך גם דחף לעשות דברים טובים. כי הרבה אנשים שהם גם חוטאים, עושים גם דברים טובים. וגם כאלה שעושים טובים, עושים גם חטאים, נכון? עכשיו, יש פה כניסה אחת. אבל יש פה עוד יציאה, אני חושב, הנה פה. בוא נגיד שלמעלה זה גן עדן. ובוא נגיד שפה זה גיהנום. איך שאתה פותח את הדלת, להבות, עד למעלה וזה פה ושם. אומרים לך, תקשיב, אם אתה תנקום, אתה הולך לפה, לגיהנום. אם אתה לא תנקום, אתה הולך לשם על גן עדן. עכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את שניהם, זה טוב או לא טוב?
ודאי שטוב, אבל כשאתה מייצר דחף...
רגע, כן, טוב או לא טוב?
גיהנום וזה, טוב, כן.
טוב, למה? כי אם אתה יודע שיש כזה דבר גרוע, מי ירצה להגיע לשם? מי ירצה? אף אחד לא ירצה להגיע לשם, נכון? אבל מה הבעיה? שאנשים לא מציירים את הגיהנום. אם היה לך ציור של הגיהנום...
מה, זה כיף לחיות בפחד כזה, שאם לא אני אעשה, אני אלך לגיהנום?
לא הבנתי. כשהיית קטן, לא לימדו אותך כשאתה ניגש לכביש, תמיד להסתכל שמאל, ימין, שמאל?
לימדו.
אז זה פחד. כאילו, אל תעבור לפני שתסתכל שמאל, ימין, שמאל, נכון?
נכון.
אבל אתה חי בפחד.
אבל אין לי דחף לרוץ לכביש.
לפעמים
בחיים
יש.
בחיים כן יש.
כמה ילדים נדרסו בגלל כדור?
בגלל שהוא פזיז. הוא ילד קטן, הוא לא מבין. הוא לא מבין. הוא לא מבין. הוא לא מבין.
גם מי שחוטא הוא פזיז. כי הוא לא...
ילד קטן לא מבין. רצה
חי כדור. כמה אנשים נסעו על אופנוע ונהרגו?
הרבה.
למה? בגלל שהוא...
עשה דאוויני, מה...
לא, בדיוק, רצה... מה, הוא לא יודע שהחברים שלו כבר נהרגו קודם? הוא לא שמע? הוא לא יודע שאופנוע זה מסוכן? הוא לא יודע ששמן לפעמים בכביש? לא, אז למה הוא משתולל? כי הוא פזיז, אמרת. אז זאת אומרת, בן אדם, אז מה, נחיה בפחד? עדיף לא לחיות בפחד, ופעם אחת למות, וזה הכל. בלי פחד.
לא, אני לא מבין מה הם בכלל הביא אותנו לפה בשביל לעשות לנו אתגר, אם אני מצליח גן עדן, אם אני לא מצליח גיהנום, למה הבאת אותנו בכלל?
אני אגיד לך למה הביא אותך.
הרי אני הבן שלא אוהב אותי, עזוב אותי.
עזוב אותי?
כאילו, אני מה, אתה מחפש לי אתגרים?
אבל אם אתה הבן שלו, אז למה עזוב אותי?
אני, אם יהיה לי ילד, אני אחפש לו אתגרים בחיים? לא, שיהיה לו טוב, שיהיה לו סבבה, מה, למה אחפש לו אתגר?
לא הבנתי. אתה קודם כל מתכוון להביא ילדים?
בטח, בעזרת השם.
אז אתה שואל שאלה עליך, לא על הקדוש ברוך הוא. הוא הביא, בוא נגיד שאנחנו לא מבינים למה. אתה שמבין שלהביא ילדים זה בלגן, למה תביא ילדים?
זה שאלה טובה.
איי,
לא, זה שאלה טובה, בטח.
רגע, אז אני...
אולי באמת לא צריך.
אז אני אסביר לך. אני אסביר לך. מה התוכנית שלך כשאתה תביא ילדים? לחנך אותו, לגדל אותו, לעשות לו טוב, להשתדל לעזור לו בזה ובזה יש לך איזה דמיונות מה אתה רוצה מהבן שלך, נכון?
בטח.
אז, אבל אתה לא לוקח בחשבון שהרי הפיתויים שיש בעולם, בחברה, בנוער וכל מה שקורה, יכול להיות שהוא יצא לך לתרבות רעה ועוד ירביץ לך מכות ותהיה במקלט להורים מוכים. יכול להיות גם כן. מי אמר שאיך קוראים למשמע שאתה משקיע עכשיו זה לטובה? כמה אנשים יש להם ילדים טובים כולם?
לא הרבה.
כמעט ולא תמצא. אז למה מביאים? עכשיו תבין. הבורא כשברא את העולם רצה להטיב. את האדם הראשון שהוא ברא שם ישר בגן עדן. ישר. ואמר לו רק מצווה אחת. אל תאכל רק מהעץ הזה. כל העצים, מיליונים. עם כל סוגי הפירות בעולם אתה יכול לאכול. רק מהעץ הזה אל תאכל. והוא החליט לאכול. אתה מבין? עכשיו מה? הוא נתן לו דרך. תעשה תשובה, תעשה זה, גם אם אדם חוטא, גם אם אדם עושה דברים שהם לא בסדר, תמיד עדיין אפשר לתקן. אתה יודע, היה אחד, קראו לו רבי אלעזר בן דורדיה. הוא היה בהתחלה לא רבי, היה ראשו. היה הולך ממקום למקום, למקומות הכי מתונפים. ובסוף הוא החליט שהוא חוזר בתשובה בגלל שהעליבה אותו אישה אחת, והוא נפגע והבין שהוא הולך לאבד את העולם הבא, ואז הוא חזר בתשובה עם בכי, עד שיצאה נשמתו מרוב בכי, יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, שאתה מזומן ישר לחיי העולם הבא. אתה שומע שבן אדם אפילו עשה את כל העבירות, כל רגע הוא יכול עדיין לחזור בתשובה ולתקן הכל. יש לך יותר טוב מזה? מי ייתן לך? תראה לי בנק שאתה חייב מיליון, אומר לך תחזור בתשובה, תתחרט שלא שילמת ואתה באובר כזה ומחו לך.
אבל אתה תמיד תחטא עוד פעם ותחטא עוד פעם.
לא, הנה אני...
כי תמיד יש לך דחק כזה, זה לא מפסיק באיזשהו שלב.
לא, הנה אני לא חוטא, למה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? למה אתה אומר? יש פה עוד כמה אולי שלא חוטאים ככה. אולי פשלות כאלה בטעות,
גם שעשית משהו, אתה חוזר בתשובה, זה תמיד חוזר לך הכל אותו דבר.
לא צריך לחזור, כי אם אתה מסתכל אחורה זה יחזור, אבל אם אתה מסתכל קדימה אז זה לא חוזר. יש לי עוד גברה ללמוד, יש לי עוד שולחן ערוך, יש לי עוד חסדים, יש לי עוד מצוות, יש לי עוד תפילות, יש לי לפניי הרבה תוכניות לעלות ולעלות ולעלות. מה אני אסתכל בג'יפה של פעם?
בסדר גמור, תודה רבה רבה.
תהיה בריא. תן לבחור פה עם סרט צהוב, תעמוד.
אהלן כבוד הרב, קודם כל תודה רבה. אני זכיתי בתהליך התשובה שלי לבוא ולשמוע אותך הרבה, וזה מאוד מאוד עזר לי. אז מעריך מאוד את העשייה שלכם בארגון ושלך.
תודה.
תודה רבה. רציתי לשאול לגבי, אני עוסק בנדלן, ואני בעצם עוסק בנדלן במהלך היום, ובלילה אני עושה עוד עבודה כדי להיות תזרימית מבחינה כלכלית, שאני יכול לאפשר להמשיך את עבודה בנדלן. ואני רציתי לשאול, האם לדעתך, אם השפר לתת כמובן, האם אני שווה להקדיש את הזמן הזה ללימוד תורה במקום?
כמה שעות אתה עובד סך הכל?
וזו 12 שעות.
12 שעות?
לפחות.
כמה אתה ישן?
בין 6 ל-7, מתאמן, אוכל, כן.
הכל ביחד 6-7?
לא, השינה 6 שעות, עוד אימון, אוכל.
8 שעות?
כן, אני הייתי אפילו
שמח... שמעתי, 8 שעות?
פלוס מינוס.
ועוד 12? 20, יש לך עוד 4.
כן, יש בין לבין, כן.
אתה יכול ללמוד את ה-4?
אני יכול לעשות השתדלות. ואיפה ממליץ ללמוד?
תקשיב, קודם כל ללמוד 4. אם תצליח ללמוד 4 ואפילו לצמצם בשינה, לא יקרה לך כלום. אחרי שתהיה נגיד חצי שנה שאתה מסוגל ללמוד 4 שעות, תוכל לצמצם גם מהעבודה הזאת שאתה הוספת, ואתה תראה שהשם מפרנס ולא אתה. אבל את ה-4 אתה צריך להקדיש. אני מציע לך שאתה תלמד מחצות 4 שעות, תלך לבית הכנסת, תתפלל בנץ, ואחרי זה תלך, וכשתבוא הביתה, אז תלך לישון מוקדם.
העבודה יצאת בדיוק בשעות האלה של 8 עד 7 עד
12,
משהו כזה.
וואי וואי.
כן. אפילו יוצא יותר מ-12 שעות, שאני חושב על זה.
אתה מסוגל ללמוד לישון שעתיים ולהשלים ביום קצת?
לא.
לא מסוגל.
לא, זה יותר מדי.
אז רגע. באיזה שעה אתה מתחיל בבוקר?
8.
עד?
עד 5, ואז מ-6-7 המשיך עד 10-11. הולך לישון, קם בנץ לתפילה, זה מה שאני עושה.
אז מתוק, זה כבר הרבה יותר.
כן, אני... לא אולי זה חישוב של 14 שעות צריך לעשות.
זה לא 12 שעות.
כן, אז אמרתי, אולי שווה לצמצם טיפה בעבודה הזאת.
מה זה לצמצם טיפה? אתה לא צריך את התוספת.
אני צריך מבחינת הזרימית.
כי אתה צריך מזומנים?
כן.
ורק בעבודה שאתה עומד בלילה?
היא מאפשרת לי לעשות את העבודה שאני עובד ביום, ולצמצם את מה שאני צריך לצמצם, כן. היה לי עסק בעבר בקורונה של תיירות, ואני צריך עכשיו לבוא ולפתור את
זה. אתה בחובות?
כן.
הרבה?
לא מגדיר הרבה, אבל יש עבודה.
אתה נשוי?
לא. בין 27.
טוב, שעתיים.
ברכה לזיווג, זה גם...
בוא, רק רגע. לא, זה יביא לך עוד הוצאות.
ברכה, אני רוצה.
רגע, תגיד לי. אלא אם כן תמצא אחת שהיא כבר באה עם הכסף.
לא, אני רוצה להיות שבא עם הכסף, בעזרת השם.
טוב, תגיד לי, ושעתיים אתה כן תוכל למצוא?
כן, זה כן. הייתי שמח גם למצוא איזה פתרון, ללמוד עם תלמיד חכם, אולי אצלכם, אולי...
תראה, אצלנו מתחילים ללמוד באיזה שעה? שלוש? שתיים וחצי? שתיים וחצי.
בלילה.
כן.
עד?
שתיים וחצי עד לנץ, מתפללים נץ, אני נותן שיעור 10:15, ואתה הולך לשלום.
אני מוזמן?
כן, ואתה, מתי אתה אומר מתחיל את העבודה? שבע?
אני ב7:08 מתחיל, כן.
ואתה חייב את הזמן הזה או שאתה יכול לאחר קצת?
אני יכולתי פה לאחר.
אז אתה תשען שעה, שעה וחצי. אפילו על הספסל, כמו שאומרים, על הכיסא, תשים ראש.
בצבא לא הייתי ישן הרבה.
זה יהיה טעים, זה יהיה טעים. זה שינה מתוקה שנת העובד. אז תבוא מהלילה, 2:30, ונמשיך להדריך אותך הלאה.
תודה רבה.
בהצלחה. שאלה פה בלבן, בלבן, שאלה בלבן. כן?
שלום כבוד הרב.
שלום.
תודה רבה שהגעת לרחובות ומזכה אותנו.
תודה לכם שבאתם.
אני עברתי ילדות קצת קשה, הייתי אומר. לא בארץ. וחזרתי לארץ לפני שנה. ההורים שלי עברו לחול, לארצות הברית, ואני זכיתי לחזור לארץ קבוע לפני שנה וחצי. ואני מתמודד, אתה יודע, לא פשוט. עבודה, בית, בלי משפחה. מנסה להתחזק כמה שאני יכול, אבל אני מרגיש שיש הרבה התמודדויות שקורים לי, גם זה מגיע במכות.
זה למשל, לא... תן לי דוגמה.
אם זה משהו בריאותי.
מה למשל?
לא הייתי אומר את זה בפורום כזה.
בסדר, הלאה, דוגמה אחרת.
ענייני עבודה, יש לי עכשיו איזה תקלה גם בעבודה.
מה התקלה?
לקחו לי אתמול את האוטו ומעלים אותי שימוע, למשל.
כן.
אז אני עכשיו בתכנונים מכין את עצמי לשימוע.
אוקיי. מה הבעיה? תגיד את האמת ושלום.
כן.
אם תפתח בשם, הוא מנהל את העולם, והוא קובע ממה תתפרנס, וכמה תתפרנס. אם אתה הולך איתו, בוטח בשם, חסד יסובבנו. אם תפחד, ותחשוב שהם קובעים את הגורל שלך, אתה תפסיד.
דווקא אני בתקופה של התחזקות.
טוב מאוד.
אני לא גדלתי במשפחה דתית, מסורתית מאוד, כאילו קידוש וחגים והכל, ואני היחיד שככה מתחזק ומצליח.
השימוע מחר?
קבעו אותו למחר, אבל אני דחיתי אותו כדי שאני אוכל להתכונן אליו.
טוב מאוד, תשמע בינתיים את ההרצאות שלי על ביטחון באתר שופר, תצבור ביטחון, תלך תדבר, אתה מבין, בגובה העיניים, בלי לפחד מהם.
אני אגיד לך יותר מזה, שאני לפעמים נתקל בשיעורים שלך, אני לא מצליח לעזוב את הטלפון. ואני לפעמים נתקע כמה שעות. לא מצליח לעזוב את הטלפון. שמעתי שאתה מגיע לפה היום, ראיתי פוסט שמגיע, אמרתי לא משנה מה, יש לי גם שיעור קבוע של לפעמים הולכים. לא מוותר. הגעתי לפה ישר, ראיתי...
אשריך, אי רצון שהעצה שאני נותן לך, תועיל לך.
אמן.
כן.
אני אשמח גם לקבל ברכה מהרב.
כן, שמך?
עידן.
בן?
דינה.
עידן בן דינה, השם יזכה אותך בדינך, ויהיה לך בריאות, והצלחה בעסק.
אמן.
ותעלה במעלות התורה,
אמן.
ותבנה בית נאמן בישראל, בהצלחה.
תודה רבה רבה.
כן, שאלה אחרונה, יש שם אישה למעלה? תן לה, כן, תקומי, נו.
תודה. לגבי עצות בבריאות, אני במקרה יצא לי לנסות לפחות לעזור לאנשים בדברים כאלה, ויותר ויותר מתקבלת אצלי התחושה שמלא מהמידע שאנחנו מקבלים הוא שקר, אז כאילו מה אמורים לא לתת עצות בכלל בתחום הבריאות או... כאילו אתה מבין, אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, לקחת עצות ממי? מרופאים? תלוי איזה רופא.
רופאים בטח לא, כאילו סתם ככה זה שרפואה, רפואה זה לא מדע, זה לא... זה חרטוטים של איפה הכסף בערך.
זה... קשור לביג פארמה בשביל למכור תרופות וכל מיני טיפולים וכל מיני ניתוחים, זה ממומן על ידי האנשים הגדולים ביותר בעולם שמממנים את כל הרופאים, אוניברסיטאות והכל, ונותנים להם את התרופות ואומרים להם מה להגיד וזהו, והרופאים מאמינים שבאמת...
אני אפילו אגיד לך, הייתי פעם באיזו הרצאה, מישהי אמרה, פניתי למנכ״ל ההוא של החברה, אמרתי לו שאני יכולה להבחין בין 50% מהאנשים שיחטפו שהסרטן שלהם מהכימו הזאתי דווקא יידרדר והם ימותו יותר מהר והם יסבלו.
לא צריך
להבחין. הוא אומר לה אני רוצה למכור אבל. שאלתי למה הוא לא בכלא? אנשים התחילו לצחוק. כאילו מהשאלה, כאילו משהו מטורף ב...
לא 50%, 90% וכמה שמקבלים כימותרפיה הם בעצם מקצרים את ימי חייהם. זה לצערנו.
אז מה עושים עם הדבר הזה? הזילות הזו בחיי אדם מול העיניים שלנו.
אם אדם נושא עיניו לאביו שבשמיים, שהוא מביא את המחלות, אני מחצתי ואני ארפא. ואין מידי מציל, לא רופא, לא פרופסור. אני, אם אני מחליט שאתה תחיה, תחיה. אם לא, לא. ואיך השם מחליט? אם אדם עוררו אותו על ידי מחלה, הוא צריך לחזור בתשובה. למה עוררו אותו? שיחזור, הוא יתרחק מאבא. אבא אומר תתקרב. אם הוא יתקרב אליו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסיר ממך את המחלה. והסירותי מחלה מקרבך.
אבל כל עוד אני...
והיה, אם שמוע, תשמעו בקול השם. אם אתם שומעים בקולי, ואתם הולכים בדרכיי, ומקיימים את מצוותיי, אני מסיר ממכם את כל המחלות. אפילו יש כבר, אני מסיר אותם. ויש הרבה סרטונים שאת יכולה לראות שאנשים שיעצתי להם לשוב בתשובה עם מחלות שנתרפאו לגמרי.
קודם כל מדהים, אבל מה שאני שואלת, עד שאני לא יכולה, אני אמורה לשבת בשקט, לראות דברים כאלה בעיניים ולשבת בשקט?
לא, את לא צריכה כלום, את צריכה לעבוד את השם והם צריכים לעבוד את השם. ומי שעובד את השם קרוב אליו, ומי שקרוב אליו, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת.
אני אמורה לשבת בשקט שרוצחים לי אנשים מול הפרצוף?
מה תעשי?
לא יודעת, צריך לעשות משהו ביחד נראה, לא יודעת.
מה תעשינו? אנחנו כולנו...
האמת, משהו אחד שחשבתי עליו זה שכל מישהו שהלך לרופא, הוא אמר לו אין איזה תרופה, הוא נתן לו איזה משהו דפוק, ובסוף היה איזה משהו שכן עזר לו, לדעתי חייב להפיץ את כל הדברים האלה.
זה עושים כבר, עושים.
איפה עושים את זה?
ברשתות, ברשתות. אני מודה לך על השאלה, אני מודה לכם על הכל. בואו תתקרבו.
מלכותך שומר 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 שבת וקורא עונג שבת עם מקדש 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 שמי שבת עם מקדש 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 שמי שבת ששמי אי שבת, עם מקדשי, מקדשי. כך כל יאמרו אין קדוש כשר, הכל ידוע והכל ישר חולך, והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשר, הכל ידוע והכל ישר בחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשר, הכל ידוך והכל ישם בחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשר. והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשר, הכל ידוע והכל ישם חוכה, והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשר, הכל ידוע והכל ישם בחוכה, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשר, הכל ידוע והכל ישם ושמחת בימיך, והיית אך שמח, 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 ושמחת בימיך, והיית ושמחת בימיך והיית שמח, ושמחת בימיך והיית שמח, ושמחת בימיך והיית שמח, ושמחת